בשיעור הקודם על העניין של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום שהשימוש שעושים בפסוק הזה הוא שימוש מאוד מאוד נרחב. זאת אומרת, תופסים את הפסוק הזה כאישהו פסוק שמדבר על צורך להתנהג בנעימות גדולה ובשלום, למרות שהפרשנים במקום וגם ההקשר של הפסוקים עוסקים יותר בהיבט של שכר לימוד תורה. זאת אומרת, אדם שעוסק בלימוד תורה, כמו שנאמר, כי טוב שכרה משכר כסף ומחרוץ בועתה, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, פירושו של דבר, זה איזשהו ביטוי שמבטא את השכר, את התועלת, תועלת לא במישור הנמוך, אלא את השכר האמיתי, העליון, שיזכה האדם שלומד תורה. מה הכוונה? כמו שאומרים הפרשנים, לא יבוא שום צד מכשול בדבר קיום דברי תורה, כך אומר המצודות, או לפי פרשנים אחרים, שהדבר ינעם לו. הערכנו להסביר מה בדיוק המושג הזה של דרכי הדרכי נועם. מי שבאמת לוקח את המושג הזה של דרכי הדרכי נועם להיבט היותר רחב, התחלנו לראות זאת במדרש, בילקוט שמעוני. אומר המדרש, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה בשעה שיצאו ישראל ממצרים. והיו חולקים זה על זה, שנאמר, וייסעו מסוכות ויחנו ביתם, שיונסים במריבה וחונים במריבה. זאת אומרת, הסיבה לכך שנתינת תורה, שמתן תורה, לא נעשה ישר ביציאת מצרים, אלא נעשה בשלב יותר מאוחר, היה בגלל המחלוקת, בגלל המריבה, שרבו בני ישראל. כשבאו ברפידים, הושבו כולם ונעשו אגודה אחת, שנאמר, ויחן שם ישראל. ויחנו אין כתיב כאן, אלא משמעות היא ויחן. ויחן, כמו שמופיע, כאיש אחד בלב אחד, פרושו דבר שיש פה מציאות אחדותית. אמר הקדוש ברוך הוא, התורה כולה שלום, ולמי אני נתנה לאומה שאוהבת שלום, אבי וכל נתיבותיה שלום. אומרת, נוצר פה שינוי מהותי. זאת אומרת, האומה אוהבת שלום, למרות שעד עכשיו היא כל הזמן הייתה במריבה. אבל היכולת, ככל הנראה, להשלים, היכולת למרות שנוסעים במריבה וחונים במריבה, זה מבטא את הרצון להגיע לשלום. הדגשנו שמה הביטוי? נוסעים במריבה וחונים במריבה. מה העניין הזה? נראה שהעניין של נוסעים במריבה וחונים במריבה, זה מבטא את הכוח המניע. התורה זה כוח המניע של עם ישראל. לא יכול להיות מציאות שמה שמניע אומה זה מריבה, כי אדם שרב עם החבר שלו, הוא כל הזמן, כל הפעולות שהוא פועל, כל המעשים שהוא פועל, הם כמעט בהכרח יונקים מאותה נקודת חיכוך, מאותה נקודת מחלוקת. ולכן, לא כתוב נוסעים כשהם רבים, אלא נוסעים במריבה וחונים במריבה, זה העיסוק שלהם, זה המציאות. מריבה, מחלוקת זה דבר שהוא מתמיד, הוא תופס, ולכן לא שייך שתינתן תורה. כי רק כאשר יש מציאות של שלום, אפשר להתחבר למגמה יותר עליונה, למגמה של תורה. כאשר אין שלום, אז כל המהלך הוא מהלך של קלקול, מהלך מקולקל. זה באמת שינוי מהותי בהבנה שלנו כל דרכי הדרכי נועם. עד עכשיו הבנו כל דרכי הדרכי נועם במשמעות של השכר האישי שיש למי שעוסק בתורה. עכשיו מגיע המדרש ואומר, דרכי הדרכי נועם זה קשור למגמה הרבה יותר רחבה, למגמה הרבה יותר גדולה של השאיפה של התורה, של המגמה של התורה, יש פה איזושהי מגמה עליונה. בדבר הזה יש גם נפקמינה למעיזה. הנפקמינה מופיעה במסכת גיטין בדף נ"ט, עמוד ב', שם מדובר במשנה על המושג של משום דרכי שלום. לגבי מה שמפורסם מאוד, מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון, ואחריו לוי ואחריו ישראל. מפני דרכי שלום ערבים בבית ישן, מפני דרכי שלום בור שהוא קרוב לעמה מתמלא ראשון. זאת אומרת, כל מיני הנהגות שקשורות לקשר בין אנשים, שעל פניו לא שייך בהם היבט הלכתי מוחלט. אמנם יש חולקים בחלק מן הדברים, הם אומרים שזה הלכות גמורות, אבל באופן פשוט, אותם הלכות אין בהם הלכה מוחלטת. מגיע אביי בגמרא ואומר לרבי יוסף, אמר לו אביי לרבי יוסף, מפני דרכי שלום דאורייתא היא? אמר לו, דאורייתא. ומפני דרכי שלום כל התורה כולה נמי, כל התורה כולה נמי מפני דרכי שלום היא. דכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. זאת אומרת, כשאני בא לדון על עצם הדין של דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, האם זה דין דאורייתא, דין דרבנן, מה המשמעות של הדין, לפחות יש פה שיטה בגמרא, שאומרת, מה זאת אומרת? זו מגמת התורה. הדרכי הדרכי נועם זה ביטוי של המגמה של התורה, מגמה כללית, שאנשים לא יהיו במחלוקת זה עם זה, שאם אנחנו לא ניצור להם הנהגות טובות, התוצאה שתהיה מריבה. באמת לפי זה כבר אנחנו יכולים קצת להסביר עוד יותר את הקשר בין שני הצדדים שראינו בהבנת הפסוק דרכי הדרכי נועם. ראינו צד אחד שזה טוב לאדם. שזה טוב לאדם, שאדם לא ינזק, שאדם לא ייקשל, כאשר הוא לומד תורה, כאשר הוא מקיים מצוות, כאשר הוא עוסק בעניינה של תורה. כך ראינו. מצד שני, ראינו דרכי הדרכי נועם לא כמעין ברכה לאדם, אלא כאין מגמה כללית של התורה. אלא כשזו המגמה הכללית של התורה, אז גם האדם לא ניזק. כאשר המגמה של התורה היא מציאות של אחווה, של שלום, אז קודם כל זה טוב גם לאדם הפרטי, ודאי שיש פה גם דברים שהם עבר לכך ועוד מעט נראה, אבל זה א' ב', אם אנשים נמצאים במריבה, והתורה היא מביאה את האנשים להיות במצב של אימות, אז לא טוב לאנשים. זה מציאות שאנשים לא מרגישים שלמות בתורה. דווקא השלמות הזאת, הנועם הזה, זה בעצמו יוצר מציאות של הטבה. לפי זה אפשר להמשיך להבין את המשך המדרש, שעל פניו הוא לא קשור באופן ישיר, אבל לפי זה נוכל להבין את המשך הלכות שמעוני. שנו רבותינו, וענף עץ אבות, עץ שענפיו חופים את עיצו, אבי אומר זה הדס. טוב, אנחנו כבר 30 יום קודם הרגל. נותר לנו כבר לעסוק בענייני, כמעט 30 יום קודם הרגל, האמת היא. נותר לנו כבר לעסוק בענייני, כן, 30 יום. נותר לנו כבר לעסוק קצת בענייני סוכות גם כן. דרכי, זה מה שאומרים, וענף עץ אבות, עץ שענפיו חופים את עצו, ואומר זה הדס. דרשה מפורסמת. ועם הירדוף, שגם הרדוף, למעשה ענפיו חופים את עצו. מה זה בדיוק הרדוף? יש הרדוף הנחלים שעכשיו שתלו מול החדר אוכל, מול הכניסה לחדר אוכל, שתלו עכשיו עוד שדירה של הרדוף. אני אמתי בגלל הדרשה שמופיעה בחזל, תמיד קשה לי עם השתילה הזאת, עוד לא הספקתי לדבר עם ניר. קצת קשה לי עם העניין הזה של ששותלים הרדוף, מה זאת אומרת? דרכי הדרכי נועם. אז זה מה שהוא אומר, ועם הירדוף אמר רבי, כתיב דרכי הדרכי נועם. באמת גם הפרשנים במסכת סוכה, יש מי שמסביר את זה מצד איזה סם המוות. מה? כן, מי שעושה תה מעלים של הרדוף. תה
אחרון שלו.
אז יש סיכוי סביר, זה עושה הפרעות קצב בלב. זאת אומרת, זה בהחלט, יש פה חשש גדול של סכנה. לכן אני בכלל כל כך אוהב את השתילה של העץ הזה. מצד שני, כנראה שלסם המוות יש כוחות גדולים, הוא צומח מהר, הוא גם יש לו פרחים יפים, אז מה? עמיד מאוד. אז לכן גננים נוטים לשתול אותו. אז אמנם פה זה במידה טובה עוד, אבל בכל זאת, בכל אופן, רואים שהסיבה שאנחנו יודעים לפחות, שלמדנו שעץ שעליו חופים את היצור זה הדס ולא הרדוף, כי לא יכול להיות הרדוף. דרכי הדרכים לא. זאת אומרת, פה יש חיבור. כיוון שכל המגמה של התורה היא מגמה של שלום, אז לא שייך מציאות של נזק בתורה. לא שייך מציאות של דבר שעניינו פגיעה באדם, שעניינו להזיק לאדם. זה לא שייך. זה נפקמין ההלכתית, שמראה את המגמה שמצד אחד היא השלום בתוך עם ישראל, שבא לידי ביטוי גם בשלמות האישית של כל אחד. כי השלום הזה זה מציאות של שלמות, שכל דבר ודבר נמצא במקומו, במקום המתאים לו. אז אם יש דבר שהוא שם המוות, מה שייך לצוות עלינו לקחת ענף שהוא מזיק? הרי זה פוגע באדם, והדברים תלויים זה בזה. רבה אומר מאחה, והאמת והשלום יאהבו. אמר לו רבינה לרב אסי, ממאי דאי כפות מרים לולב, אימא קופרה, שזה סוג אחר, קופרה זה, אני חושב שגם סוג של דקל, כן, גם סוג של דקל, אבל הלולב, עליו סגורים, אפשר לקטוף אותו בלי להינזק, אפשר ליטול אותו בלי להינזק, לקטוף באמת יותר קשה, אבל ודאי שניתן ליטול אותו בלי להינזק, ואם ניקח קופרה, אז קופרה זה דבר שהוא בעצמו פוגע באדם, הוא דוקר. אז אולי יש פה מדרגה נוספת, הדבר ראשון זה סם המוות. טוב, סם המוות בדרכי הדרכי נועם אני מבין, אבל לא רק זה. דרכי הדרכי נועם זה לא רק שלא יהיה פה סם המוות חליל, אלא דרכי הדרכי נועם שאפילו האדם לא צריך להישרט, לא צריך להיפגע מזה שום קיים מצוות. זה חלק מעניינה של תורה. דרכי הדרכי נועם. זאת אומרת, יש פה יסוד חשוב, שדבר ראשון הוא מגמת התורה. מגמת התורה היא מציאות של שלמות, שכולם לא שלמים. כאשר מה שמניע זה מציאות של חילוק, שמישהו אחד נפסד, שמישהו שני נפסד, נוסעים במריבה, חונים במריבה, אז יש פה מציאות של קלקול. רק כאשר המציאות היא מציאות של דרכי הדרכי נועם, אז ניתנת תורה, כי המגמה יכולה להיות מגמת התורה. ומגמת התורה היא מציאות באמת שהכל יהיה שלם. שלא יהיה סם המוות חלילה. שלא ודאי, שלא אפילו לא יישרט אדם מישראל. וגם שלא יריבו יהודים. שיהודים יהיו במציאות של השלמה. בהיבט הזה יש נציב שרציתי להביא לכם. על עניין המחלוקת. אפשר טיפה לסתות במקצת מהעניין שלנו. לגבי הפסוק של בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. בעל מסירת ישרים מסביר פה את העניין של החשבון נפש. אבל הנציב נותן פה פשט מיוחד בנושא של בואו חשבון בהיבט של מחלוקת. הוא אומר כך, בהרחב דבר. המושלים אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה נגד שכרה, שכר עבירה נגד הפסדה. וקשה, אם הם המושלים ביצרם, מה צריך לחשבון זה? אם באמת מושלים, אז מה שייך מושג של עבירה? הרי מדובר פה על אותם המושלים ביצרם. אם אנשים מושלים ביצרם, אז מה צריך לדבר? שכר מצווה כנגד הפסדה. אבל כבר מדובר, מבין הנציג, מדייק הנציב, שמדובר כבר לאותם אנשים שהם עצמם מושלים ביצרם. הלא גם בלי זה החשבון הראוי למשול ביצרו, ולא לעבור על דבר השם. ועוד ותו, מה זה חשבון? הנעת עבירה נגד עונש עולם הבא הרוחני. מה בכלל החשבון הזה? אומר הנציב, יש פה אמירה בעניין מאוד 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 מסוים. מה העניין הזה? אלא לא דיברו כאן בעניינים שבין אדם לשמיים. בואו חשבון, זה לא קשור בכלל למצוות שבין אדם למקום. לא שייך. במצוות של אדם למקום, אדם שמושל ביצרו, מדקדק ומקיים ונזהר, לא צריך בשביל זה בואו חשבון. על מה מדובר בואו חשבון? אלא בענייני הליכות עולם. יש עושים מחלוקת בשביל שרוצה לעשות מצווה, שגורם בזה לידי מחלוקת. מה הכוונה? יש אנשים שיש להם רצון לעשות מצווה. הם חושבים שיש פה איזשהו קלקול בעולם, איזשהו מציאות של עבירה, של חילול השם. ולכן הם רוצים לעשות מחלוקת בשביל מה? בשביל לתקן את אותו קלקול, נכון? לעשות מחלוקת. ויש מחשב להרדוף את הרשע או את הציבור בשביל איזה עוול. רואים מציאות של רשעה, רוצים לרדוף את הרשע. או רואים ציבור חוטא, רוצים לרדוף את אותו ציבור חוטא. למה? כדי לתקן. זה מדובר על צדיקים. ואף על גב, שהוא שרוצה לעשות מצווה, שגורם בזה לידי מחלוקת. למרות שהוא בעצם רוצה לעשות מצווה, הוא גורם לידי מחלוקת. ויש מחשב, ואף על גב שהוא עבירה לרדוף, מכל מקום מחשב שיקבל שכר על עבירה לשמה. כדאית במסכת נזיר, דף כף ג' גדולה עבירה לשמה. זאת אומרת, הרי יש איסור לאדם לרדוף את חברו, או ציבור, אבל הוא אומר, כיוון שבסופו של דבר כל המגמה שלי היא רק לשם שמיים, לכן זה עבירה לשמה, ולא רק שאני לא יקבל עונש, אני אקבל שכר, כן. נכון, אבל פה הוא נותן פה אישור חשבון בהיבט הזה הנציב. אני רגע אחד בוא נראה את הנציב, אחרי זה אולי נדון בהיבטים שלו, מה המשמעות שלו. והנה, אם אינו מושל ביצרו, הוא מכוון לשם שמיים, אלא יש בזה איזה ענת עצמו, פשיטה שישא עונש, כמו שכתוב בספר שמות. זאת אומרת, אם אדם רוצה לרדוף את החבר שלו, אמנם לשם שמיים, אבל יש פה איזה נגיעה, יש איזה טובת הנאה בעניין הזה, אז פה אין בכלל ספק שזה עבירה, זה עבירה גם כלפי שמיים, אז זה גם כן אנחנו לא מדברים, נכון? זה גם לא הנושא שלנו. אך אפילו הוא מושל ביצרו, הוא מכוון אך לשם שמיים. אם מדובר פה עכשיו שבאמת הוא מכוון רק לשם שמיים, אין לו שום נגיע אישית, הוא רק לשם שמיים, הוא הולך עכשיו לרדוף מישהו שהוא חושב שהוא רשע. עדיין עליו לבוא חשבונו של עולם. עדיין צריך לעשות חשבון. מה חשבון? אם כדאי הפסד מצווה שיגיע על ידי שיעשה נגד שכרה, כי יכול להיות שההפסד שיגיע על ידי המחלוקת, רבה על השכר ממנה. הוא שכר עבירה לשמה, שמכוון נגד הפסדה, שיגיע אחר כך על ידי זה. ובאו חזל הזה המוסר, בדבר שירה, כמו בן אנשי מואב, שכיוונו לטובת הכלל להביא את ציחון, אבל לא באו חשבונו של עולם, מה שיהיה יוצא מזה. ובעל זה, משל הקדמונים מסוים, בתורה ללמדנו דעת שלו לעשות עבירה לשמה. ובזה נכתל רדיפה לאדם, ומחלוקת אם לא, שיהיה מושל ביצרו, וגם בואו חשבון ברור. זאת אומרת, שאדם לעשות מחלוקת צריך להיות לו שני קריטריונים. קריטריון ראשון מהו? שוודאי שהדבר צריך להיות מה? לשם שמיים. הנקודה השנייה, שזאת נקודת החידוש בעצם, שגם כאשר אדם הולך לעשות מחלוקת לשם שמיים, הוא צריך לחשוב מה תהיה התועלת של המחלוקת ביחס למציאות של הרע. אם המחלוקת תגרום קלקול יותר גדול מאשר ביעור הרע, לכאורה, האדם הזה גם יענש. זאת אומרת, המציאות של המחלוקת, למרות שזו עבירה לשמה, וגדולה עבירה לשמה, ולמרות שהוא עושה את זה לשם שמיים, עדיין יש פה את היסוד של בואו חשבון. בואו חשבונו של עולם, תראו, האם התועלת של המחלוקת יותר גדולה שתצמח לציבור, לעולם, מאשר המציאות כמו שהיא של העבירה. זה חשבון לא פשוט. זה חשבון לא פשוט. אז ודאי לעתים, אנחנו לא יודעים שאין מציאויות כאלה. כמו שנאמר, גדולה עבירה לשמה. לפעמים התועלת לעולם ממציאות של ברורים, של מחלוקות, היא תועלת גדולה מאוד. אבל זה חלק מהיסוד שאנחנו אומרים, דרכי הדרכי נועם. המגמה תמיד צריכה להיות מגמה של שלום. עד כדי כך שאפילו בקדימויות בעלייה לתורה, עכשיו כותף מהאילן ונופלים לו למטה פירות, ודאי שהמגמה צריכה להיות מגמה של שלום בכל דבר. זו מגמה. והדבר הוא כל כך אמור, כל כך עקרוני בעניינה של תורה, שבזכות זה ניתנה תורה, והמצוות עצמה מתחשבות ביסוד הזה, ולכן צריך זהירות גדולה מאוד בכל עניין המחלוקת. כשנכנסים למחלוקת, צריך להיות ברור שזה לשם שמיים, ולא רק לשם שמיים, אלא יש רווח, לפחות לפי ההבנה של הנציב בהגדרה של בואו חשבון. לא יודע, זה יסוד שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים בנציב, זה נכון. אבל דוגמה, הרב צבי יהודה מאוד חינך ללמוד את ההקדמה של הנציב. זאת אומרת, אפשר להתעלם שהנציב היה דמות מרכזית מאוד בהעברת תורה שבעל פה. הוא היה ראש ישיבת וולוז'ין, הוא היה רבו של מרן הרב בישיבת וולוז'ין. ובוודאי שיש מקום ללמוד גם את פירושו על התורה. ולא שאני אומר, עוד פעם, גם הנציב עצמו היה לו דין תורה עם רבי יוסף בר על ישיבת וולוז'ין. זה לא בדין תורה הזה השתתפו גדולי עולם, דנו בדין תורה של הנציב. אז זה לא שאין ברורים או אין מציאות של דיני תורה. ודאי שיש. אבל מחלוקת, לבוא מחלוקת, זה לא לברר דבר. זה לא ללכת לבית דין כאשר לאדם יש דין עם חברו. מחלוקת פירושו של דבר זה שאחד רודף את השני. זה מחלוקת. כשאדם מתחיל לדבר נגד השני, לרדוף, לחפש אותו, זה במריבה. זה מציאות של מחלוקת. מחלוקת זה שיש חילוקי דעות, בסדר. זה דבר נכון. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. הנציב הגדיר מראש שאחד רודף את חברו, שהמחלוקת פה היא לא רק מחלוקת של איזשהו ברור של דבר, אלא המחלוקת היא מחלוקת של רדיפה אחד ביחס לחברו. טוב, בכל אופן שצריך לזכות דרכי הדרכי נועם, שלא כתוב בשום מקום דרכי הדרכי נועם, פירושו של דבר שצריך בשביל זה לא לקיים תורה. מה שכתוב בדרכי הדרכי נועם, צריך להגיד שדווקא הפוך, דווקא כשאדם לומד תורה ומדקדק בתורה, אז בעזרת השם הוא מגיע לדרכי נועם, כי זו עניינה של תורה. התורה עצמה מביאה את העניין של הנועם לאדם. זה לא שאם אדם יבוא ויגיד, טוב, דרכי הדרכי נועם, אז אני לא אעשה מה שלא נעים לי, או מה שלא כיף לי. זה בדיוק ההיפוך של ההגדרה של דרכי הדרכי נועם. כל העניין של דרכי הדרכי נועם, דווקא כשאדם לומד תורה, ומתאמץ, ומדקדק בדברי תורה, אז מגיע לו הנועם. אבל אם זה הפוך, אז לבוא ולהגיד, טוב, נקודת המוצא שלנו שהתורה לא דרכי הדרכי נועם. ולכן, אנחנו עכשיו נמצא לעצמנו את הנועם שלנו. זה הפך מה שכתוב בפסוק. ודאי שיסוד בפסוק זה שדווקא התורה עצמה, זה מה שמביא לנועם.